עכשיו ב-103 FM. דוקטור מאיה רוזמן. 103 FM.
חג שמח, כאן דוקטור מאיה רוזמן, אהיה איתכם פה עד שעה אחת, והיום נדבר על ערב החג. גם על איך לחסוך מאות קלוריות בלי להתאמץ הרבה בארוחת החג. גם נדבר על המרור שלנו, על החסה, על הערך התזונתי שלה, על הביצים שכולנו אוכלים היום בערב הסדר, על הערך התזונתי שלהם, על כמה מותר לאכול בשבוע, וטיפים לאיך עושים את הביצה הקשה המושלמת וחביתת העין המושלמת. גם נדבר על האם מותר לכל פרי מיד אחרי הארוחה, על האם עדיף סילן או סוכר, וגם מתכון ללחם תחינה שמתאים לפסח. כל מי שרוצה לעלות לשידור, לשוחח איתי, מוזמן להתקשר ל-0552-103-103, 0552-103-103. אפשר גם לשלוח הודעת וואטסאפ למספר 054-70-103-70. 054-70-103-70, כל שאלה שתרצו לשאול ולקבל עליה תשובה בשידור. אפשר גם להצטרף לדף הפייסבוק של הרדיו, לשלוח שם שאלות, לצפות בשידור, לסמן לייק ולשתף. אני פה עם המפיקה, מאירה פרץ, אחראי על השידור בני שאולסקי, עורך הדיגיטל אסף חרמוני, ואחראי על השידור בפייסבוק איתי ניקסון. אוקיי, אז היום ערב הסדר, כשאנחנו חושבים על זה, בסך הכל, אין שם מאכלים שהם כאילו יותר מדי עתירי קלוריות שאפשר לסמן אותם ולהגיד זה מה שמסוכן, מזה תנסו להפחית, זה פחות מסוכן, מזה תנסו לאכול יותר. ארוחה די רגילה. מה הבעיה הייתה? שהיא לוקחת המון 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 שעות, ואז ככל שעוברות השעות ואנחנו לוקחים עוד קצת ועוד קצת ועוד קצת ועוד קצת ועוד קצת, אפשר להגיע לאלפי קלוריות מיותרות, אלפי, ואני לא מגזימה אם אני אגיד שאפשר לעלות בין חצי קילו לקילו שומן נקי בארוחה אחת כזאת. מה לעשות כדי לחסוך הרבה מאוד קלוריות? אז אני עכשיו אומרת את הטיפים, ואני אגיד לכם מה עם הטיפים האלה. זה אוקיי, נורא ברור מאליו, ונורא נורא הגיוני, אבל אם הכל כל כך הגיוני ונורא ברור מאליו, אז למה אתם לא עושים את זה? תעשו, תזכרו, סמנו לכם בטלפון, איפשהו שאתם רוצים, תעשו את זה ותראו שאתם אוכלים הרבה הרבה פחות, וגם לא עולים במשקל בחג. אז ארבעה טיפים. טיפ ראשון, לשתות כוס מים ענקית לפני תחילת הארוחה העיקרית. אני לא מדברת על הברכות ועל כל הכרת האגדה וכו'. כשמתחילה הארוחה העיקרית, לפני שאתם מתחילים לאכול, כוס מים שלמה או שתיים. ברור, הגיוני, אבל למה אתם לא עושים את זה? תעשו. אחר כך, כשיש הרבה מנות על השולחן, כדאי למלא את הצלחת מראש בכל מה שמתכוונים לאכול, במקום כל פעם קצת וקצת וקצת וקצת, ועוד פעם מזה ועוד פעם מזה ועוד פעם מזה, ואז מה יוצא? שאנחנו כל זמן רואים מול העיניים שלנו צלחת שהיא ברובה ריקה ויש בה רק דבר אחד. אז לא, אני רוצה למלא את הצלחת בהר ענק, גבוה מאוד של אוכל, שכבר בעיניים יראה לנו מסביע, ולאכול רק את זה. קנה לי ממצא לשים אחת ליד הצלחת, במקום כל פעם לשבור חתיכה קטנה מאיזה צלחת מרכזית, שבסוף לא יודעים כמה אכלנו. עכשיו, עוד שני טיפים. קודם כל, להתחיל עם הסלט. אנחנו רוצים להתמלא קודם מסלט ירקות, בטוח שיש לכם ברוכה עיקרית סלט ירקות. נגיד שזה כבר אחרי המרק, אחרי הביצה, החסה, מה שזה לא יהיה, חתיכת מצה עם חרוסת. עכשיו, סלט, לפני פחמימות, לפני הכל. ואחרון זה קודם כל החלבונים. אחרי הסלט, חלבונים. תשאירו את הפחממות, שהן הכי מיותרות, תפוחי אדמה, מה שזה לא יהיה. תשאירו אותן לסוף. בדרך הזאת, קודם כוס מים, גדולה. אחר כך למלא את הצלחת מראש. אחר כך לאכול סלט ראשון ושני את החלבונים, מבטיחה לכם שתחסכו בהתחייבות מאות קלוריות. ואנחנו עוברים לפינת חקלאי השבוע שלנו, ואני רוצה היום להרחיב על חסה, שבעיניי היא לא פחות מירק על. היא נמצאת לנו על שולחן החג, תחת השם מרור, אם אני לא טועה, אני לא מבינה למה, כי בעיניי חסה זה דבר מתוק. וגם אם אני בודקת בטבלת הערכים התזונתיים, בחסה יש הרבה 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 נוגדי חמצון חשובים מאוד, שמונים המון מחלות, חומצה פולית, ברזל, מינרלים נוספים. אני מכירה כל מיני ירקות שקוראים להם ירק על, אממה, בחסה יש יותר, וזה עולה פחות, וזה זמין לנו כל השנה. השילוב של חסה מנפח לנו את הסלט, עוזר לנו לתחושת סוב הממושכת, ולחיסכון עצום בקלוריות. אצלי באופן אישי אין סלט בלי חסה. אז כדי להרחיב עוד על החסה, אני רוצה לעלות לשידור את שמעון זנזורי, מגדל החסה הלאומי שלנו. שלום שמעון.
אהלן, אהלן, חג שמח.
חג שמח, מה שלומך?
מצוין פלוס, הכל בסדר.
יופי, אנחנו חס הזה, זה תגיד, זה עכשיו העונה היא מתוקה להלאה.
נכון, עכשיו זה העונה הכי יפה לחסה, שנעים לה בלילה, נקריר, ביום חמים, היא גודלת יפה, נקייה ממחלות.
אז עכשיו זה גם, אז רגע, שאני אבין, אז עכשיו זה גם תקופה עם פחות ריסוסים?
גם.
נו, מעולה.
גם אנחנו נזרים, היום ריסוסים זה דבר מאוד מאוד מפוקח.
אז כל השנה נזרים.
כן.
תגיד שנייה רגע, אבל כל השנה יש שאני יכולה להשיג חסה.
נכון. שנה יש זנים עכשיו שהם עומדים בטמפרטורים גבוהות, פתחים כל הזמן זנים, שמעמידים גם לטמפרטורים של 40 מעלות.
או.
כן, ומילדים יותר פריסרוד. אבל אני דיברת קודם על עניין של מתיקות.
כן.
אני, עניין של מתיקות זה עניין של המגדל.
אם
המגדל יודע לגדל, אז היא לא מרן.
הבנתי, זהו, רציתי לשאול אותך, למה קוראים לזה מרור? הרי בעיניי זה מתוק, אני אוכלת את החסות שלך, שכתוב עליהם זנזורי על השקית, מתוק, מתוק טעים, קריספי מהמם.
יפה.
הבנתי. אז מה אתה שם סוכר באדמה? סתם אני צריך לקראת.
אני שם סוכר באהבה. אני גדל באהבה.
כן, באהבה. תגיד, עכשיו לאחרונה, מאחר שהשטחים שלך הם יחסית קרובים לעוטף, נכון?
אני לא בדיוק ליד העוטף. אני באזור בין אשדוד אשקלון.
הבנתי.
אבל זה לא רחוק מהעוטף.
ומה, אבל יש לך כאילו, יש מספיק פועלים, יש עכשיו מספיק, אתה כותף את הכל, יש איזה...
אנחנו בחוסר ידיים שווה, אנחנו לא פתרנו את הבעיה
הזו. אז מה עושים, שוטלים פחות?
שוטלים, עובדים יותר שעות, בוא נגדיר את זה ככה, הרבה יותר שעות מנורמה. אבל עדיין חסר, ומבטרים על גידולים אחרים, או ברוקולי שאנחנו מגדלים, וכרוב שאנחנו מגדלים.
באמת חסר קצת ברוקולי לאחרונה, אני חייבת להגיד לך.
כן, חסר הרבה דברים בשוק.
כן.
אבל לוקחים את הכי נחוץ.
נחוץ זה חסה. תגיד, כמה זמן לוקח חסה מהרגע ששוטלים אותה עד שקוטפים וזה מגיע אליי?
חסה, אנחנו שוטלים אותה בקיץ בין 30-34 יום. היא כבר על השולחן.
הבנתי. טוב.
תלוי בחום. הבקה בחורף זה לוקח גם 60-70 יום.
וואה. תגיד, יש לי עוד שאלה אליך, שאני קונה חסה, זה מגיע בסקית ניילון סגורה, הרמטי, זה שומר על זה לאורך יותר זמן?
כן, בוודאי, כי היא שומרת על הלחות שלה בתוך הזה, אבל חשוב היא להרוז אותה ללא מחנות עלים, ללא פטריות, שברגע שאת שם אותה בסקית, אז הפטריות האלה מקבלים תנאים אופטימליים להתפתחות.
אז רגע, אז אם אני מקבלת אותה, אני הגיעה לחסה הביתה, ארוזה בסקית, אם אני רוצה לשמור עליה יותר טוב, אז להוציא אותה מהסקית או להשאיר אותה שם?
להשאיר אותה.
להשאיר אותה.
כן, אבל להברר אותה, לא להחנוק אותה בסקית.
אז לפתוח את הסקית ולהשאיר אותה בתוך הסקית.
יש חורים, אנחנו עושים חורים.
אוקיי, הבנתי.
כן, ולא יהיה 100%. משהו פעם, אם יש איזושהי פטריה בגידול,
כן.
ברגע שנכנסת לשקית, היא מתפתחת באופן מטאור.
ואז מה רואים? תעלים שחורים כאלה?
אז מתחיל לקבל צהוב, ואחר כך ריקבון.
ולזרוק.
בוודאי.
לזרוק את הכל?
אנחנו כותפים, חוכמה היא לכתוב את החסה בשעות הלחות.
שזה מתי?
שעות שיש רטיבות ב-4 בוקר, שאתה לא בתוך החסה.
אז מתי אתה ישן, תגיד לי, אם אתה ב-4 בוקר וכותף חסה?
ישן בשבת.
יפה, כל הכבוד. תודה רבה, רבה שימון זנזורי.
הוא מיועד לחץ, חוץ מהחצה.
כן.
גדל סלרי במשך כל השנה.
גם סלרי זה עכשיו העונה, העונה, החג הזה.
הסלרי לחג הזה הוא אולי גם כן לא פחות מהחץ. קרפס, מה שנקרא קרפס.
נכון, נכון בהחלט.
אז זה גם כן לעית של העונה, וצריך לדייק אותו לעונה הזאת ולהביא אותו הכי יפה בעולם.
כן, אנשים קונים רק דברים יפים עכשיו. תודה רבה 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 שמעון, חג שמח, ותאכלו חסה מתוקה ונפלאה, וזה לא מרור בכלל, בדיוק. תודה רבה רבה.
תודה רבה לך, תודה
רבה. תודה רבה. ונעבור לפינת המיתוסים.
מנפצים את המיתוס.
והיום בפינת המיתוסים שלנו, על כמה ביצים מותר לאכול בשבוע. אז המיתוס אומר שתי ביצים לשבוע או משהו כזה. ממש לא. עכשיו במחקרים המדעיים שאני מנויה עליהם אפילו ממליצים על שתי ביצים ליום, שימו לב. כי כל המחקרים מראים שאין קשר הכרחי בין צריכת הביצים שלנו לבין מחלות לב, בניגוד למיתוס מהמאה הקודמת. יש בביצים יתרונות שחבל מאוד מאוד להפסיד אותם. החלבון של הביצים הכי הכי מתאים לבניית השרירים והשיער שלנו, למערכת החיסון, יותר טוב מאשר בבשר, דגים או מוצרי חלב, לרוב האנשים, ובמיוחד לצמחונים. כדאי לשלב ביצים כל יום בתפריט. גם אם הקולסטרול שנמצא בחלמון, בצהוב, אין בכך קשר בינו לבין מחלות לב. הרבה פעמים זה או גנטי, או מעודף משקל, או מצריכת יתר של פחממות ריקות, קמח לבן, סוכר לבן, ומאכלים טרנס, עם שומן טרנס, שזה שומן מתועס. אז כדי לדעת, האם החלמון הכתום של הביצה באמת יותר בריא, ואיך עושים את הביצה הקשה המושלמת ואת חביתת העין המושלמת, אני רוצה להעלות לשידור את אלעד לוי, ממשק לוי ביצי חופש במושב ישרש. אלעד, שלום.
היי, אלן, מה
יבא? מה שלומך?
אנחנו בטוב, פסח, חג הביצים.
חג הביצים ממש ככה.
ממש ככה.
הייתה איזו בדיחה שבארץ נהדרת ניסו, כאילו, מישהו קלקל אותה שם בכאילו, ואני לא זכרתי מה זה, שאומרים שיש אוכלים ביצה במי מלח, כי משהו, שעם ישראל עבר בים סוף, או מים המלוכים הגיעו להם?
טוב, מאיה, אני דוקטור לביצים, אני לא דוקטור
לבדיחות. מה, תספר לי קצת על תרנגולות חופש. הן גדלות בלי להיות בתוך כלוב, כל אחת בכלוב משל עצמה.
יש איזה עניין עם מילה חופש במדינה, קודם כל אנחנו, באמת זה אחלה זמן לדבר על חופש, נכון? רוצים שכולם יהיו חופשיים במדינה שלנו, זה אחלה זמן.
לגמרי, צודק.
וחופש אין אצלנו, זה לא בחוץ, זה לא במראה בחוץ, בגלל עניין של מחלות, אז הן משוחררות בתוך האסם, בתוך מבנה שהוא בעצם הלול שלהם.
מבנה ענק.
כן, זה ענק, זה גדול, יש כל מיני סוג, כל מיני גדלים וכל מיני סוגי גידול בחופש. אבל הרעיון שתרנגולת עושה כרצונה, תאכל כן. מתי שהיא רוצה, תשתה מתי שהיא רוצה ותטיל מתי שהיא רוצה. בסוף זה, זה זמנים מדודים, כי בסוף זה משהו פיזיולוגי של בעל חיים.
אבל אני רוצה לתאר מה קורה בכלוב חופש. אני נכנסת, וזה מבנה ענק ענק ענק, שהוא מגודר רק במסביב שלו, למניעת לטרוף את התרנגולות, כאילו לשמור עליהם.
נכון.
ויש שם מלא תרנגולות שמולכות ימינה, שמאלה, קדימה, אחורה, ברוך של איזה חצי קילומטר, אם אני לא טועה אפילו.
אבל יש איזה עניין שאנחנו לא יודעים על תרנגולות, נראית לנו משהו כאילו לא, היא מאוד, מאוד חכמה.
כן.
והיא אוהבת את הטריטוריה שלה.
וואלה.
גם המבנה מאוד גדול, היא תישאר, היא לא הולכת לקצוות השניים, היא נשארת באותו מקום.
מה אתה אומר? איזה קטעים.
היא תישאר באותו מקום.
איזה בדיוק.
ממש כאילו, וגם להטיל, היא תחכה בתור עד שתהיה במקום שהיא רגילה להטיל בו.
וואי, איזה מעניין זה.
הן ממש כאילו עומדות בזמני ההטלה, מטילות בבוקר מסביבות 7:30 בבוקר, משהו כזה, עד 12:00 האחרונות.
יפה, שעות טובות.
כן, סבבה להם. ואז כל הבוקר בלילה המערכת ככה בזמן שהיא משנות מכינה את הביצה, אם אפשר להגדיר את זה ככה.
כן.
ואז הן מטילות ומתרגמות כבר הלילה עוד פעם.
תגיד רגע, אבל הביצים, איפה, איך הם, מה זה אוטומטי? יש שם, מה יש שם? איך זה מגיע אליך? אתה אוסף? יש מישהו שאוסף?
זה, יש, גם בזה יש הרבה שיטות, אבל היום זה מאוד, מאוד, זה אוטומטי.
כן.
זה אוטומטי. ואז שואלים, רגע, אז איך יודעת לבוא להטיל איפה שאתה רוצה? אז אנחנו נותנים את התנאים המתאימים שהיא תבוא לאיפה שאנחנו נרצה. וזה הרגלה ואימון, מאמנים אותם לזה, לבוא, זה דרך מים ואוכל.
תרנגולת מעולפת.
לפני הטלה היא צריכה לשתות, ואחרי הטלה היא צריכה לשתות. היא אוכלת, שותה, אוכלת, שותה. ואנחנו נותנים לה את התנאים הכי
נוחים. אבל מה, זה נוסע שם איפה שהביצה, איפה שהיא מטילה את הביצה?
היא מטילה את זה על מסוע, זה מתגלגל למסוע, ומהמסוע זה ממשיך לחדר מיון, מיון איסוף והחתמה.
המיון, עכשיו לגבי המיון, זה נכון שיש קשר בין הגיל של התרנגולת לגודל של הביצה?
לגודל הביצה זה קשר מדויק.
מה זה אומר? מתי יותר גדולה, שהיא צעירה או שהיא מבוגרת?
ככל שהיא מבוגרת, אני לא רוצה את ההשוואות למין האנושי, אבל ככל שהיא מבוגרת, המערכת שלה יותר יכולה להטיל ביצים יותר גדולות.
גדולות.
קיצור, כן.
אבל זה לא, אין הבדל בטעם או נגיד באיכות של החלבון של הביצה, אם היא יותר מבוגרת.
לא, אין, זה אותה ביצה, וזה גם להקה של תרנגולת, זאת אומרת, יש תמיד איזשהו, זה הולך לכל הקבוצה, זה מתחילות מקטנות, ותמיד יהיו אחוז מסוים שלא יהיו בקצב, במה שצריך להיות לפי הלוח. אבל זה ככל שהן גדלות, ככה הגודל עולה איתם ביחד.
עכשיו אני אשאל אותך עוד, יש ויכוחים על החלמון של הביצה, שאם הוא בהיר, הביצה פחות בריאה, אם הוא כהה, זה יותר בריא, אבל הוא יותר כתום.
רוב הביצים שאנשים אוכלים הן בהירות.
בהירות.
כן, בהירות.
ואם זה כתום, אז זה האוכל של התרנגולת.
האוכל, זה רק באוכל, אין שום דבר. אגב, רק גם לנפץ פה איזשהו מיתוס,
כן.
אין הורמונים וכל מיני דברים בלולי ביצים.
כן, חשוב מאוד. כן.
אין דבר כזה, זה לא קיים באוכל.
אני שמעתי הורמונים על פרות ואנטיביוטיקה שמעתי לתרנגולות.
אנטיביוטיקה, תרנגולת האפרוח שהוא בוקע, הוא מקבל חיסונים. אבל זה פעם אחת שהיא אפרוח, לא שהיא תרנגולת בוגרת.
לבוגרת שהיא מטילה אין אנטיביוטיקה.
לא, אלא אם כן היא חלתה במשהו ונותנים לה טיפול גם כי הוא לא...
ואז לא לוקחים את הביצים שלה.
בדיוק. אבל באוכל לא מוסיפים להם אנטיביוטיקה באוכל.
כן, חשוב מאוד. גם לא לתרנגולות רגילות וגם לא לחופש, אני חושבת.
אני רוצה, אני לא בטוח, אני יש מה, לא יודע. אני יודע, אני
מה שאתה מגדל, כן.
אני מגדל את זה, אני לא יודע מה עושים בשעה, אצלנו זה פשוט מה שהיא אוכלת, אבל ככל שהאוכל יהיה עשיר יותר, ועם הרבה יותר, זאת אומרת, ככה חלמון משנה צבע.
הבנתי.
מוסיפים בעיקר, בית הקורטן וכל מיני דברים שמוסיפים לכתום הזה.
אוקיי, אז עכשיו יש לי עוד שאלה אליך, אם אנחנו כבר מדברים על הערך התזונתי. אני יודעת להגיד שאין הבדל בין ביצה קשה לבין חביתה, לבין אפילו פנקייק שרוצים לתת לילדים, זו אותה כמות חלבון, אותו ערך תזונתי בדיוק. אני יודעת שיש לך טיפים בשבילנו איך להכין ביצה קשה מושלמת, וגם איך להכין חביתת עין מושלמת.
קודם כל, אני אוכל לפחות 4 ביצים ביום.
ביום?
כן, ביום.
איך הקולסטרול?
ואני אמח לכולסטרול, והכל בסדר. להפך, אני חושב שזה דווקא, יש בזה יותר יתרונות מחסרונות.
לגמרי.
אבל זה לך, אני משאיר לאחר כך.
כן, שתיים ליום, בוא נתפשר על זה, אני יכולה להגיד בין אחד לשתיים, זה מומלץ לכולם.
זה סבבה.
כן.
והעניין של ביצים, קודם כל יש טיפ אחד, אם ביצה, אם אנשים עושים ביצה קשה,
כן.
והיא לא מתקלפת.
כן.
והיא מקלפת, לא מתקלפת, לא לזרוק אותה, זה אומר שהיא מאוד טריה.
אז זה טוב או לא טוב?
מצוין. זה אומר שהביצה,
אנחנו רוצים שהיא לא תתקלף?
אנחנו רוצים לאכול ביצה שתהיה הכי טריה שאפשר.
כן, אז איך לקלף אותה בכל זאת?
יש כמה שיטות. קודם כל לבשל אותה יותר זמן, הרבה יותר זמן, והיא מלח. מלח מרקח את הקליפה.
כמה מלח היית שם? נגיד
שם על 10 ביצים, אני שם 2 כפות מלח.
כפות?
זה לא ממליח את הביצה.
חבל האמת, זה יותר טעים אם זה מה יהיה מלוכה.
האמת שעכשיו בפסח יש את כל סוגי הביצים שאפשר, אוכלים אותם עם תפוחי אדמה.
נכון, נכון. ולגבי החביתת עין, שאני יודעת שיש לך טיפ בשבילנו מהמם גם.
חביתת עין, אני פעם סיפרתי על הטיפ הזה ואמרו לי, תשמע, זה לא שלך, של הדודה שלי. כן, סיפרה לי, זה דודה. זה דודה סיפרה לי, כי אני לא רוצה להביא עוד פעם להיכנס את הלאה. אבל אני חושב שאני הדור הממשיך האולטימטיבי.
נו מעולה, אז הטיפ של אלעד לוי משק ישרש להכנת ביצת עין מושלמת.
מחממים את המחבת, לא רותחת מאוד.
עם שמן?
עם שמן, עדיף שמן זית.
כן.
פותחים את הביצה, מניחים אותה במחבת, לא אש גבוהה מדי.
כן.
נותנים לה איזה דקה, שתיים, מכסים. אבל מיד אחרי הכיסוי לוקחים רבע כוס מים, שופכים פנימה וסוגרים מיד.
אז רגע, שמתי שמן.
שמן.
ביצה, רבע כוס מים ולסגור.
לסגור.
והשמן לא משפריץ בגלל המים שהוספת?
לא, השמן, בגלל שזה מכוסה, השמן והמים עושים להם איזושהי, את העידוי הנכון, והביצה, ורואים את זה, את הביצה מתכסה לה, ומוציאים.
הם משאירים שכבה לבנה מלמעלה, כמו במלון. וואלה.
אני לא אוהב ביצים שגם מקושקשת, אני אוהב אותה נע. כי אחרת אנחנו מאבדים את כל הדברים הטובים של הביצה.
בטעם אתה מתכוון, כי באיכות התזונתית זה נשאר, אני חייבת להגיד.
הטעם הוא טעם, הטעם זה הסיפור.
כן. וואי, טיפ מושלם.
אצלנו במשק אנחנו דואגים לטעם ולטריות.
אז קצת שמן, לשמור על הקלוריות, פותחים את הביצה, מים ולסגור את המחבת.
בול.
וואי, מושלם. תודה רבה רבה, אלעד לוי, משק לוי, ביצי חופש, מושב ישרש. אפשר, תגיד, אני יכולה להזמין את זה אונליין אם אני רוצה.
ברור, יש לנו אתר, משק לוי, בישרש.
ואתם מגיעים לכל הארץ, למי שרוצה ביצים טריות?
אנחנו באזור המרכז, מביאים הביתה, אפילו ללא עלות של
משלוח. ואני מקבלת ביצה שהטילו אותה מה, היום, אתמול?
מקסימום בת יומיים.
הבנתי, מעולה, מדהים. תודה רבה רבה.
חג נעים לכולם.
חג נעים.
לחזרת החטופים שלנו.
בהחלט.
בנפשם ובגופם.
אמן, אמן.
תודה, תודה.
תודה רבה, חג שמח. להתראות. יש לנו מאזינה לכם? כן, שלום.
שלום.
בטח חיכית הרבה זמן.
לא נורא.
היה מעניין, אני חייבת להגיד.
לגמרי,
כן.
אוקיי, אני רציתי לשאול לגבי הנושא של חומר מתחלב.
מתחלב, יש לומר.
מתחלב, סליחה. ראיתי, אני לא רוצה לומר אחרי מי אני עוקבת, והוא פרסם סרטון שמחקרים אחרונים מצאו שהחומר המתחלב גורם לנזק מבני לדופן המעי. ורציתי לשאול לגבי זה.
בואי נגיד לך באופן כללי על חומרים מתחלבים, אם יש לך את המספר הספציפי של המתחלב, אני אוכל לבדוק את זה, אבל לא עכשיו.
אני חושבת להתכוון ספציפית לך לציטין סויה.
זהו, לציטין, רציתי להגיד לך. מה זה מתחלב? זה מגיע מהמילה שכאילו תחליב של משהו, זה כאילו דברים שיש שם חומרים, שיודעים לקשר בין הפאזה של המים לפאזה של השומן, ואז זה יוצא אחיד. אני אתן לך דוגמה, שפעם נגיד, הייתי מכינה, אני מדברת איתך לפני 40 שנה, הייתי מכינה מוס שוקולד, אז ממיסים את השוקולד, אבל כדי שהתערובת של השוקולד המומס תצא חלקה, 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 צריך להוסיף חלמון ביצה, כי בחלמון ביצה, שזה מקשר אותי לנושא הקודם, יש לציטין, ולציטין הזה מאחד ממש טוב את החלק המימי ואת החלק השומני, ואז זה יוצא חלק, חלק כזה ומבריק. ובהרבה מאכלים מוסיפים לציטין שהוא יכול להיות ממקור של ביצה, יכול להיות ממקור של סויה, יכול להיות ממקורות אחרים, כחומר שהוא מאחד ומקשר בין החלקים של של התערובת, ואז זה יוצא הרבה יותר אחיד וחלק, ואפשר להכין מזה דברים שהם יותר נעימים בפה, וגם מנירים יותר טוב, וכאילו, התוצאה הסופית מבחינת מרקם, היא מה שרוצים. לציטין זה חומר שהוא טבעי, שיש לו את היכולת להפחית מחלות לב, בזכות זה שהוא גם מאחד, כאילו מתחלב בדם שלנו. טיפה מדלל את הדם, טיפה משפר את זרימת הדם, בכל כלי הדם, וגם למוח ומפחית סכנה לאירוע מוחי, מפחית סיכון למחלות לב, ופרט לזה יש לו עוד יתרונות בריאותיים. היום אחת מההמלצות לעלייה בצריכת ביצים היא בזכות הלציטין שיש בה צהוב בחלמון של הביצה. כל חומר, okay. כל מוצר שאת רואה שכתוב שם מתחלבים, ברוב המקרים אין צורך לקרוא אפילו באיזה מתחלבים מדובר, כי כמעט כולם בסדר גמור. ולא רק בסדר גמור, אני יכולה להגיד לך שיש להם יתרונות בריאותיים. אז שאת רואה חומר מתחלב עם משהו, אני אפילו לא בודקת, אני לא בודקת איזה זה, כי המתחלבים הם בסדר, הם על בסיס כמו של לציטין, או את הלציטין עצמו, וזה אפילו מומלץ בריאותית. אני לא יודעת מי כתב וטוב שלא אמרת, שלא יצא שאנחנו משמיצים פה אף אחד.
לא.
כדאי לאכול לציטין, לא משנה באיזה מקור הוא הגיע אלייך, אין איתו שום בעיה בריאותית.
האם יש חומרים מתחלבים מלאכותיים שהם לא לציטין?
אני בטוחה שכן, אבל אני לא יודעת להגיד לך כי לא בדקתי את הנושא הזה, כי אחרי שבדקתי בערך נגיד 10, שראיתי שכולם בסדר, וגם אם הם לא טבעי, הם חיקוי לטבעי, חיקוי מדויק, שעושים הרבה פעמים במעבדה על הטבעי, אז אין עם זה בעיה בריאותית. אני אתן לך דוגמה של משהו אחר, למשל, ויטמין C. ויטמין C הוא סוג של משהו שנקרא חומצה אסקורבית, את החומצה הזאת אפשר להפיק במעבדה בצורה סינתטית, והיא בדיוק כמו הויטמין C הטבעי, שמשתמשים בויטמין C כחומר משמר, ויש כאלה שרושמים בגדול על הלחם או על מה שמוסיפו חומצה אסקורבית בסוגריים ויטמין C, ויש כאלה שכתבו לך חומר משמר, או אפילו בלי המילה הטבעי, ואי משהו ואת לא תדעי מה זה. נגיד אי 300 זה. עכשיו, זה אותו דבר כמו מהטבעי, אין בגוף שום הבדל איך הפיקו את זה. כנ"ל לגבי, למשל, יש חומרי טעם וריח, שנגיד של שקדים, של אפרסק, של וניל, שיודעים לחכות במעבדה את החומר בצורה מדויקת, ומבחינת הגוף אין לזה שום הבדל אם מישהו הכין את זה, או שקיבלת את זה מהטבע. אז יש כמה דברים שהם תוספים, שהם חיקוי מדויק למה שקורה בטבע, ולכן אין איתם שום בעיה בריאותית. אני בדקתי כ10 מתחלבים אחרי שראיתי שכולם ממש בסדר, הפסקתי לבדוק, אבל אם יש לך איזשהו משהו ספציפי, אני אצטרך לרשום את המספר ולתת לך תשובה בתוכנית הבאה.
לא, היה התייחסות לציטין סויה.
לציטין מכל סוג, מצוין, אם מישהו טבעוני, אז לציטין סויה יש לו יתרון מעולה יחסית לציטין ביצה.
אוקיי,
תודה רבה. תודה רבה לך, היה מעניין מאוד. חג שמח, עד כמה שאפשר. יש לנו עוד מאזינה על הקו, שלום.
אני?
כן, את.
שלום, שמי מלכה, אני מתנצלת מרעש, כי אני ברחוב.
דווקא לא שומעים את הרעש, הטלפון שלך טוב.
עוד מעט נגיע, הרמזור התחלף. השאלה שלי היא כזו, אני כל בוקר אוכלת סלט גדול.
מעולה.
אוהבת לשים כף של טחינה גולמית.
כף טחינה גולמית? אני משערת שאת לא בדיאטה.
אני צריכה להיות בדיאטה, אבל זה פשוט טעים לי. כף שטוחה.
אוקיי. מחוקה.
מחוקה. האם אני צריכה לשים גם שמן זית, או שזה כבר מיותר?
מיותר.
מיותר, זאת השאלה.
אני אגיד לך למה. השומן בתוך הסלט עוזר ודרוש לספיגת הוויטמינים מסיסי השומן שיש בירקות.
אוקיי.
מה יש בירקות ויטמינים מסיסי שומן? ויטמין A, שיש לו בדרך כלל את הצבע הכתום, וויטמין K. שני אלה הם נספגים יותר טוב בנוכחות שומן. זה יכול להיות כל שומן, זה יכול להיות אפילו אם אכלת חביתה, ובחלמון של הביצה יש שומן, ולא הוספת בכלל שמן לסלט. זה יכול להיות חינה, זה יכול להיות זירי דלעת, זה יכול להיות שקדים אם את מוסיפה לסלט, וזה יכול להיות גבינה שמנה אם את רוצה. את יודעת מה? 100 גרם גבינה 5% אפילו. זה כבר מספיק. כל מקור של שומן עוזר לספיגת הוויטמינים מסיסי השומן. אם את שמה כף טחינה, זה בהחלט במקום, חד משמעית במקום שמן, אבל הייתי אומרת למי שעושה דיאטה לבחור בכפית טחינה גולמית, כי כפית, היא בסביבות ה-60-70 קלוריות, היא קצת יותר אפילו מכפית שמן, ויש הרבה שאוהבים טחינה גולמית, גם אני אוהבת, ולוקחים ככה כף, ובכף, אם זה לא הכי מדוד, וזה בסביבות ה-15 גרם, זה כבר 150 קלוריות. אז צריך לשים לב לכמויות כשמדובר בתחינה גולמית, רק בגלל הסיבה של הקלוריות, ובגלל שכאילו מעבר לכמות של כפית, זה כבר מיותר אפילו לספיגת הוויטמינים.
אוקיי, תודה רבה לך.
תודה רבה לך.
תודה וחג שמח.
חג שמח עד כמה שאפשר, ולפני הפרסומות מתקשר באמת לנושא של המאזינה, על האם מותר לאכול פרי מיד אחרי האוכל. יש כל מיני מיתוסים, אומרים לא לאכול פרי מיד אחרי האוכל, או לאכול אבטיח אחרי האוכל, שמעתי כל מיני. התשובה היא שכן, מותר, אין שום בעיה לאכול פרי אחרי הארוחה, או תוך כדי הארוחה, אפילו מרכיב של סלט, יש כל מיני נגיד סלט וולדורף עם סלרי ותפוח, או מתכון של אופים שזיפים אפילו, אין שום בעיה לשלב, כמו שאין בעיה לשלב ירקות, אחרי, תוך כדי, לפני הארוחה. אין שום הבדל מעשי בין פירות וירקות, פרט לפעמים אחוז הסוכר. אין השפעה גם על החומציות, חד משמעית. הארוחה מתעכלת, בהתאם למרכיבי הארוחה, וכמות החומציות, החומצה שמופרשת בקיבה, זה בעיקר לפי כמות החלבון שיש בארוחה. פרי מיד אחרי ארוחה לא משפיע על החומציות. אבל הדבר היחידי שאני ממליצה לכם זה לשים לב שפרי שווה נשנוש. אם אכלתם את הפרי מיד אחרי האוכל, כאילו בזבזתם את נשנוש הביניים שלכם של שעה 4 ואולי חבל. ואולי רק בגלל הסיבה הזאת כדאי לחכות עם הפרי או עם נשנוש אחר לשעות אחרי הצהריים. אחרי הפרסומות נמשיך לענות על השאלות שלכם וגם נענה על השאלה האם עדיף סילן על פני סוכר, אז תישארו איתי. תודה רבה שנשארתם איתי, והאם עדיף סילן על פני סוכר? שימו לב, לא בהכרח. יש בסילן קצת מינרלים, אבל הוא מבחינת הקלוריות ומבחינת השפעה על סוכרת, די דומה לסוכר. כולם מתייחסים אליו כמשהו יותר בריא, ואם יש איזה מתכון עם סילן, אז הוא נחשב אוטומטית יותר בריא מאשר סוכר, אבל אנחנו לא בטוחים בזה. אז באמת סילן אין לו שום ערך תזונתי, רק לסוכר, ממש, רק קלוריות. רק קלוריות, שום דבר מזין אין בו, לא ויטמין אחד, לא מינרל אחד, כלום. רק גורם לבעיות שיניים, להשמנה ולכל המחלות בערך. כפית סוכר, 20 קלוריות. סילן, אמנם מופק מבישול תמרים, מכיל טיפונת מינרלים ונוגדי חמצון, אבל האינדקס הגליקמי שלו גבוה יותר. עכשיו, בגלל שסילן גם יותר כבד טיפונת מסוכר, אז בכפית אחת של סילן יש 30 קלוריות. עכשיו, אם מפזרים על פנקייק חצי כפית, נגיד, אבקת סוכר, או חצי כפית סילן, צריך לדעת שאנחנו לא משפרים את הבריאות אם פיזרנו חצי כפית סילן. זה לא מה שהופך את המנה או את הארוחה ליותר בריאה, כנ"ל גם בעוגות ועוגיות. יש מתכונים לעוגות ולעוגיות עם קמח לבן ועם מלא כל מיני דברים אחרים לא בריאים, ואז פתאום אמרנו, שמנו סילן הזה יותר בריא. לא. השורה התחתונה, בסילן יש יותר ערכים תזונתיים, אבל גם הוא לא מומלץ בסוכרת, מבחינת קלוריות אין הבדל, ואם אני אחפש בין כל הסוכרים שיש, אני מניחה שאפשר להגיד באופן כולל שאין דבר כזה סוכר בריא. יש לנו מאזינה על הקו? כן, שלום.
הלו, שלום.
מה שלומך?
תודה, מה שלומך, מריה?
בסדר גמור, יחסית למצב.
תודה, קודם כל תודה רבה לך על התוכנית, את מקסימה.
תודה רבה, תודה רבה.
יש לי בעיה עם הציפות עצם, ואני מקבלת את הזריקות האלה של פעם בשישה חודשים.
כן.
עכשיו, אני לוקחת את הסידן קורל.
מה, בת כמה את?
מעל 60.
מעל 60. טוב, זה יכול להיות, זה יכול להיות הרבה דברים מעל 60. ממתי יש לך בעיות בצפיפות העצם? ממתי גילית אותם?
כבר כמה שנים, כבר 5-6 שנים.
הבנתי. יש החמרה בבדיקות של צפיפות העצם שלך? או שזה אותו דבר? כל הזמן שאת בודקת?
הייתה החמרה, בגלל זה נתנו לי את הזריקות.
אז עם הזריקות התחלת אחרי שראית שיש ירידה נוספת, הבנתי. אוקיי, עכשיו מה הייתה השאלה?
אז עכשיו אני לוקחת את הסידן קורל, השאלה אם הסידן קורל הוא יותר טוב, או שיש סידן שלא עושים אותו.
תראי, אני, האמת שאני לא יודעת מה זה סידן קורה, זה, זה נשמע כאילו לוקחים את זה מאלמוגים או משהו?
כן,
אני...
קורה זה מאלמוגים.
טוב, אני יכולה להגיד, זה דווקא מתקשר לי למה ששאלה מאזינה קודם, שהגוף שאת לוקחת סידן, לא משנה כל כך אם זה מאלמוג או מגבינה או מקיר שאת לאסת, את הסיד שלי שמתקלף מהקיר. מגיע סידן לגוף, אז מגיע. עכשיו, הספיגה יכולה להיות שונה בקרב אנשים מסוימים, וכל חברה משוויצה על תוסף הסידן שלה, שהוא כאילו יותר טוב. סידן קרבונט, סידן פרופיונט, כל מיני סידן, סידן, סידן מפה, סידן זה, יש כל מיני שמות מגניבים, ועכשיו עם האלמוגים. אני משערת שזה נורא תלוי במה עוד התזונה שלך כוללת, ובמה המעיים שלך מסוגלים לספוג ומה לא. אם הבדיקות צפיפות עצם שלך הפסיקו להחמיר, כלומר זה נשאר על אותה רמה, סימן שזה בסדר גמור. אם זה ממשיך להחמיר, אז כדאי לנסות סוג אחר, זה עניין של ניסוי וטעייה, כל אחד לפי הגוף שלה. אני רק חייבת להגיד לך גם שלא מוכרחים סידן בתוספים, למרות שבדרך כלל תוספי הסידן הם לא דבר יקר, אפשר גם לאכול דברים שהם עשירים בסידן, וסביר להניח שמהמזון זה תמיד יספג יותר טוב, כמו למשל בגבינה צהובה יש הרבה סידן, וכמעט שאין קולסטרול בניגוד למיתוס, בריקוטה, גבינה לבנה ריקוטה,
אין הרבה סידן
בגבינה צהובה. תסתכלי על האריזה, זה מיתוס. תסתכלי, רשום לך כמה יש ל-100 גרם. פרוסת גבינה צהובה שוקלת 20 גרם, יש לך שם בקושי 20 מיליגרם קולסטרול, בעוד במנה של כבד יש 400, או בביצה יש 250 או 300, וקולסטרול גם זה לא חיסרון, לא חיסרון בניגוד למה שחשבו ב-1970. ירדו מזה.
אז כן, כל פעמיים שלוש פעמים בשבוע, ככה פרוסה,
לא פעמיים שלוש בשבוע, אולי ביום. תאכלי כל יום גבינה צהובה, וכל יום חצי קופסת ריקוטה, ואז את לא צריכה תוספים.
כן?
כן.
כלומר, ואת הסידן שבנעיסד מכירה אותו?
אין, שוב, זה לא אומר שזה יתרון. אם זה יותר יקר, את לא צריכה. זה לא בהכרח נספג יותר טוב. יש בלעיסה, ויש בנוזל, ויש בכמוסות כאלה ובכמוסות אחרות. לכל אחד מתאים משהו אחר. כל אחד יספג משהו אחר. זה תלוי מאוד גם מתי את אוכלת את זה, ומה עוד יש בארוחה שאת אוכלת את זה, ואיזה דברים מונעים ספיגה, ואיזה דברים משפרים ספיגה. זה תלוי במיליון דברים. תבדקי אצלך ספציפית, ואם את רוצה, אם זה לא עולה הרבה, אפשר כל פעם להחליף משהו אפילו.
אני אגיד לך, גבינה צהובה נניח, אני אוכלת את הנועם 15%.
נו, מצוין, מה הבעיה?
אני אומרת שזה 15%, זה לא 5% שאני אוכלת את...
לא, אין בעיה עם ה-15% שומן, אין שום בעיה, גם 28% את יכולה.
זה לא נורא כאילו.
לא נורא בכלל.
אז זה לא יכול לעלות את הקולסטרון.
לא. זה? פרוסת גבינה צהובה? אין בזה כמעט. שוב אני אומרת, תסתכלי, רשום לך לריזה, כמעט אין בזה. לא יעלה לך.
עכשיו עוד שאלה בבקשה בקשר לציטין.
כן, דיברנו היום על הציטין כבר עם מאזינה קודם.
כן, שמעתי, אבל בדיוק לא שמעתי מה דיברתם שם.
אז תקשיבי אחר כך לתוכנית, כי אני לא רוצה לדבר על אותו דבר פעמיים. התוכנית נמצאת באונליין, תוכלי לשמוע את כל התשובה על הציטין.
אוקיי, אבל בקשר לג'לטין כדאי, יש לי נשירת שיער, אז מה ששמעתי שכדאי לאכול ג'לטין, זה נכון?
עדיף לציטין אם כבר, אבל את שאלת על זה, אבל ג'לטין יש מעט מאוד מחקרים שמראים שהוא תורם למניעת נשירת שיער, ואת יכולה להשיג ג'לטין באוכל, לא בכמוסות. באותה כמות ובשני שקל, אם זה מה שאת רוצה. אני לא בטוחה שזה יעזור, לפעמים יש לבדוק את כל התזונה כולה, אם חסר חלבון, חסר ב-12, חסר ברזל, זה יותר חשוב מאשר לקחת תוסף פתאום.
אז את אומרת יותר טוב לציטין, אם אני קונה את הגרגירים האלה של ציטין ולוקחת כפית ביום עם האוכל.
אני לא מכירה גרגירי לציטין אם להגיד את האמת, אבל זה לא יכול להזיק. טוב, תודה רבה, חג שמח.
תודה רבה, חג שמח, אני מודה לך מאוד.
גם אני לך, ובריאות מכל הלב. יש לנו מאזין על הקו, שלום.
שלום.
מה שלומך?
אהלן, אהלן.
אהלן, אהלן.
יעשה את זה קצר, ערב חג. רציתי לשאול ככה, לגבי הדגן שיבולת שועל, האם זה נכון שהוא היעיל ביותר בנושא איזון רמת הסוכר בדם?
יכול להיות שכן, זה כמובן תלוי מאוד התזונה כוללת, ואני אגיד לך למה. השיבולת שועל מכילה סיבים תזונתיים מסוג שהוא יותר מיוחד מסיבים תזונתיים של נגיד חיטה, נגיד של לחם מלא או פסטה מלאה, או יותר מאורז מלא, הסיבים של שיבולת שואל יותר טובים, מבחינה הזאת שהם קצת מתנפחים יותר טוב במעיים וסופחים אליהם, וקצת סופחים חומצות מרה וככה מפחיתים טיפה את הקולסטרול, וטיפה קצת מעכבים את ספיגת הסוכר אל הדם, שזה טוב למניעת הקפצת רמת הסוכר, הם טובים וזה חד משמעית נכון.
כלומר, לגבי איזון רמת הסוכר בדם, בהחלט זה חיובי.
בהחלט חיובי, אבל, אני מכירה אנשים שהם חושבים שאם הם, נגיד סתם דוגמה, גם עם קינמון, יש לו יכולת להפחית את רמת הסוכר בדם לכמה שעות לאחר צריכתו. אנשים חושבים שהם ממשיכו לאכול לחם לבן ווואפלים, ואז קרואסון, ואז לא יודעת מה, נגיד מצא מקמח לבן, ואז פתאום איזה משהו, והם ימשיכו לאכול את כל הפחממות שבא להם לעולם בתפריט, והם יוסיפו את הקינמון, או יחליפו את ארוחת בוקר בלבד בשיבולת שועל, זה לא יפתור את הבעיה. צריך לדאוג לתזונה באופן כללי.
כללי.
עכשיו, אם אתה אוכל באופן כללי תזונה שהיא מושלמת לסוכר בדם, ואתה שואל אם להחליף את הלחם בבוקר לשיבולת שועל, אז התשובה היא חד משמעית כן.
אה, מאה אחוז. הלאה, לגבי הפתיתי שיבולת שועל, אני משתמש בהם, לא עם בישול, לא עם שום הכנה, פשוט מוסיף את זה ישר ליוגורט או לגבינה לבנה. זה גם בסדר?
בטח. זה בבטן מתנפח מהנוזלים ונהיה באותו מרקם כמו שהיית מבשל את זה.
כן, הבנתי. ולפני, השאלה לפני האחרונה, שאלה לא עונתית, את בטח נגעת בזה בעבר. מילון שחתוך לחתיכות קטנות, קוביות כאלה, במקרר, בקופסה פלסטיק סגורה, האם הוויטמינים, בעיקר ויטמין C, עדיין נשאר לכמה ימים?
לכמה ימים כן. זה מה שקורה זה שככל שהחתיכות יותר קטנות, ויותר חלקים של הפרי באים במגע עם אוויר, באותו רגע שאתה סגרת יש שם אוויר, אז יותר ויטמין C מתחמצן. אם החתיכות יותר גדולות, אז רק שטח הפנים מסביב ופחות מתחמצן. עכשיו, ככל שעובר הזמן, יותר ויותר ויטמין C מתפרק. העניין הוא, אני רוצה לתת לך דוגמה שאני עושה, נגיד אני עשיתי לעצמי. אני עושה לי, נגיד, קופסה של ירקות מאוד מאוד גדולה, כי אני נורא רעבה, שיהיה לי באוטו בדרך חזרה נגיד מהרדיו עכשיו. אני מכניסה לשם פלפל אדום, שני פלפלים, אחד אדום, אחד כתום, חתוכים לרצועות, והכנתי אותם בנגיד 8 בבוקר. אני אוכל אותם ב-2 באוטו אחרי הרדיו, משהו כזה. עכשיו, יש בכל פלפל 300 מיליגרם ויטמין C. נניח שנהרס לי חצי, לא יהרס לי חצי, אבל נניח, יהיה לי שם, משני פלפלים יש 600, נרס לי חצי, נשאר 300, אבל צריך 75 ליום. אז עדיין יש לי פי 4 ממה שאני צריכה. מלון עשיר מאוד מאוד בוויטמין C, מה שאומר שאם אתה לוקח נגיד 300 גרם, כבר יהיה לך שם פי 3 ממה שצריך ליום. אם אחרי כמה ימים נרס לך חצי, עדיין לך שם, יש לך יותר ממה שצריך ליום, אז לא נורא.
וכשהוא בקופסה פלסטיק, החתיכות האלה של המילון, אם הוא מלא, עם מכסה סגור כמובן, אם הוא מלא לגמרי בחתיכות מילון פרוסות, עדיף שכאילו...
כמה שפחות אוויר, נהרס לך, הרכס יהיה יותר נמוך.
ההרס של הוויטמין C יהיה יותר נמוך אם הוא יותר עמוס.
נכון.
100%. ולסיום, דוקטור...
כבר שאלת 3 שאלות ויש לנו עוד מזינות.
כן, שאלה קצרה וחשובה. שאלה קצרה וחשובה.
נו.
השקיה שבחקלאות, במים מותפלים, השקיה של פירות וירקות.
נכון.
מה קורה אם אין מינרלים במים האלה המותפלים, מה קורה עם הפירות והירקות?
זה אומר שיהיה בהם לאורך הזמן, יש עדיין באדמה, וגם יש מהגשם, אבל ככל שעובר הזמן יהיה פחות מינרלים באדמה, ואז יהיה פחות מינרלים בפירות וירקות, ואז שאתה מסתכל על טבלה מלפני 50 שנה היא כנראה לא מדויקת, אבל אין לי איך לבדוק את זה.
יופי, אני סיימתי, תודה, המון תודה, חג שמח,
חג שמח,
בריאות לכולם, תודה
בריאות
רבה.
בריאות לכולם, תודה רבה, ויש לנו מאזינה לקו, שלום.
אלו?
כן.
אלו, בוקר שלום.
מה שלומך?
חג שמח.
חג שמח.
אז אני ככה, אני מאוד קשה לי לרדת במשקל, אני שאני יורדת, אני כל כך שמחה, אני כבר שוכחת את הדיאטה. מההתרגשות, מההתרגשות.
מאוד מצחיק.
אני מאוד רגישה, אז אני, נגיד מה שהוא משמח אותי, אני רוצה לאכול. מה שהוא מפחיד אותי, אני רוצה לאכול. מה שהוא, לא יודעת, אז את מבינה.
כן.
אז וגם אני מהר מהר מתנתקת מהרעיון של הדיאטה.
חבל.
כן,
את מאוד רוצה, את אומרת. את אומרת שאת מאוד רוצה לרדת במשקל.
אני מאוד רוצה, אני מאוד רוצה, אבל לא כל כך רוצה ש... לא יודעת, אני גם קראתי כמה פעמים.
הקטע הוא שבאמת אנשים מחברים אכילה לרגש מאוד מאוד, לכל רגש. כמו שאת אומרת, עצובים הולכים להתנחם עם אוכל, שמחים מאוד חוגגים עם אוכל, יש יום הולדת, אוכלים, יש חג משהו, אוכלים, הכל קשור לאוכל.
נכון.
העניין הוא שעכשיו נניח, את על משקל אותו דבר כל הזמן? או לא? כן.
לא, לא.
את עולה כל הזמן לאט לאט?
אני בזמן האחרון אני עולה, כן. ירדתי קצת, הייתי כל כך שמחה, שאני עוד פעם אני בעלייה.
לא, אבל הבנתי, הבנתי. אבל מה שאני אומרת זה שאת באופן זמני, עזבי עכשיו, עכשיו זה פסח. אחרי פסח, את צריכה לעשות איזשהו דיאטה, להגיד אוקיי, אני מעכשיו עד חג שבועות, או מתי שאת רוצה, אני שומרת, יורדת, ואחר כך תעשי מה שאת עושה עכשיו, כדי לשמור. קודם מאמץ זמני את צריכה, באופן זמני. לשנות את התפריט, לא לקשר כל דבר לרגש, לאכול מה שצריך ולא מה שבא, בא לך. דרך אגב, את יודעת, אבל כאילו...
אז אני צריכה, זאת אומרת, להיות מאוד מרוכזת בדבר הזה.
מרוכזת, ולא רק זה, גם אני אומרת, אולי תמצאי לך, מילא אם את בדיכאון הולכת לאכול, סבבה. אני נגיד אי אפשר למצוא לזה משהו חלופי, אבל נגיד אם את ירדת במשקל בעצמך, מה פתאום ללכת לאכול? תקני בגד, תקני משהו כזה שישמח אותך, שפרס אמיתי על ירידה במשקל, לא ללכת לאכול. פרס על, תחליטי על פרס אחר, שתקני איזה, לא יודעת, משהו שהוא יותר צמוד, שלא תרצי לעלות בחזרה. נכון? משהו שישמח אותך פרס.
נכון, אני חשבתי אולי אם אני כותבת כל דבר שאני אוכלת,
אני מאוד ממליצה את זה באנשים בקורס שלי, זה עוזר בהחלט, זה חד משמעית, כי זה רואים מול העיניים מה את אכלת. תתחילי אחרי החג, אני כל האנשים אצלי בקורס דיאטה, אני עושה להם שיעורי בית, תרשמו מה אתם אוכלים, או תרשמו לי בבוקר מה אתם מתכוונים לאכול היום לבדיקה, תשלחו את זה בתגובות לפוסט, ואז הם כותבים לי, תראי, זה נורא עזר לי זה שתכננתי, ואז עמדתי בזה, וזה מאוד עוזר. אפשר לכתוב מראש.
בזמן האחרון הלכתי כמה פעמים לדיאטנית, אז היא נותנת לי תפריט. אני בבית שלי, מאותו יום כבר אני שוכחת את התפריט.
לא, לא, אבל צריכה להיות, כמו שאת אמרת בעצמך, מרוכזת, וצריך את התפריט, צריך להתאים לך, שדברים שאת אוהבת, ולא לשכוח, את רוצה, חשוב לך, לא לשכוח. אם אני רוצה לעשות משהו וחשוב לי, אני לא שוכחת אותו, אם זה לא חשוב לי, אז אני כן שוכחת, כמובן.
כן.
בסדר?
בסדר גמור.
תתקשרי אחרי החג להתקן אותי.
בעזרת השם.
בעזרת השם. חג שמח ובריא.
חג שמח, תודה רבה.
תודה רבה לך, ויש לנו עוד מאזינה על הקו, שלום.
שלום.
מה שלומך?
תודה. אני שאל שאלה, שאומנם שאלתי לפני איזה חודש וחצי, אבל גם הייתי בדקה האחרונה, אז לא כל כך קלטתי את התשובה. אני מאוד אוהבת קפה שחור.
מצוין.
ואני שותה אותו בבוקר.
נהדר.
ואחרי הצהריים.
יופי.
לפעמים גם קצת... אבל רציתי לשאול, ואני לוקחת גם סידן.
Okay.
אז יש לי בראש, אולי שמעתי מאיזשהו מקום, לחכות קצת זמן, אם אני אוכלת את הארוחה, אני אוכלת טוסט עם טחינה גולמית, בבוקר כזה עם כוס קפה. ואני לא יודעת כמה זמן אחרי זה, אם אני אקח סידן, אם הקפה ישפיע על הסידן.
כמה סידן את לוקחת? כמה יש לך בקמוסה?
כמה אני לוקחת?
בכמה פעמים ביום?
סידן,
בהתחלה
היה פעמיים, עכשיו אמרו
לי
שמספיק לי פעם אחת.
מספיק פעם אחת, תראי. בקפה יש חומרים שטיפה מפחיתים ספיגת מינרלים, אבל זה בעיקר ברזל ופחות בקטע של הסידן.
כן.
בעבר הרחוק היו מחקרים, במאה הקודמת, היו מחקרים שחשבו שבקפה יש... חומר שקצת מפחית צפיפות עצם בדרך אחרת.
או בדיוק, אז זה אני...
רגע, בדרך אחרת שהיא לא קשורה לסידן, אלא השפעה ישירה על התאים מפרקי העצם, הם נקראים אוסטאוקלסטים, שפעם חשבו שזה מגדיל את הפעילות שלהם באיזושהי דרך, וירדו מזה לאט לאט. עכשיו, גם, את צריכה להבין שגם גם בקקאו, דרך אגב, גם בקפה נגיד, אם יש הפחתה בספיגת סידן, נגיד זה 3%, 5% ממה שיש לך שם. אז נגיד שאת לוקחת 600, ו-30 או 40 או 50 לא נספגים מתוך ה-600, זה עדיין בסדר גמור, וזה עדיין המון, ואת יכולה לשלב את זה ביחד עם זה מה שנוח לך, וזה עדיף על לשכוח. וכשמדובר בילדים, אני הרבה פעמים אומרת, נגיד הם לא ישתו כוס חלב, אם הם ישתו שוקו, ויש בקקאו קצת משהו שמפחית ספיגת סידן ב3%, זה עדיף שהם ישתו שוקו מאשר שלא ישתו בכלל ולא יהיה להם סידן בכלל, נכון? אז אנחנו עושים את החישוב של יתרונות לעומת חסרונות, ובעיניי אין עם זה שום בעיה.
רגע, מה, אני רק לא הבנתי כל כך, 250 כדור, את אמרת שיש...
אז 250, אז נגיד במקרה הכי גרוע 20 מתוך זה לא יספג לך, לא כזה נורא. לא נורא. וגם את יכולה לאכול טוסט אם את רוצה עם גבינה צהובה שם, וגם אם טיפה לא יספג מהגבינה צהובה, לא נורא בכלל.
בסדר, זאת אומרת, אני יכולה להמשיך עם הקפה, ואת לי זה הסיגריה של הבוקר, זה כוס קפה.
עדיף בהחלט מסיגריה, אין ספק.
ככה, זה הסיגריה שלי.
בסדר, יפה. הכוס קפה שלי זה הבירה שלי במקום.
תגידי, אז אפשר עוד שאלה אחת בקשר לזה?
לא, כי נשאר לנו דקה, ואני אשמח לדבר איתך בשבוע הבא. תודה רבה 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 וחג שמח. ואנחנו במתכון של לחם טחינה. אני מזכירה לכם מתכון שהעליתי לפני כמה שנים פה, מתאים לפסח, מתאים לאכילת חלבונים, מערבבים ויוצא מעולה 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 מעולה. 6 כפות טחינה גולמית, 4 ביצים, כפית אבקת אפייה, כפית דבש או סילן, חצי כפית מלח. זהו! יוצקים לתבנית אינגליש, אופים, יוצא מעולה מעולה. לחלק ל-10 פרוסות, 110 קלוריות לפרוסה של חלבון. תודה רבה לכל מי שעלה לשידור ולכל מי שהזין ולכל מי שצפה. תודה רבה למאיר הפרץ, לבני שאולסקי, לאסף חרמוני, לאיתי ניקסון. אחרינו כבר נמצא פה פרופסור רפי קרסו, אחד ויחיד. אני מאחלת לכולם חג שמח ובריא. טיפים איך להוריד את ארוחת החג מחר בערך ב-6:30, ערוץ 12. ביי ביי.